כן, טוב, אז אנחנו באמצע תמימי נהיה בתורה בארץ, בסעיף השלישי של הפרק, שדן ביחס לדעת תורה בעניין הצעה הנוכרית שנשמעה במחננו לחלק את ארצנו הקדושה לשתי רשויות, רשות ישראל ורשות נוכרים, ולסדר בחלק הנשאר לישראל את שלטון המדינה היהודית. כשראינו את האי אפשרות מצד ההלכה, מצד חוקי התורה, מצד אמונת התורה, ועכשיו אנחנו בסעיף השלישי, את הבירור שאי אפשרות מצד חיוניות התורה. ואנחנו עוסקים פה עכשיו בפסקה הראשונה בארץ ישראל, באורות. אז נקרא את זה עוד פעם התחלה. תגידו לי לאן הגענו בתוך הפסקה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו רוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, שורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות היא מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר לאומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של הרגשה בריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. עד פה הגענו. מה אתה אומר? זה לזה. הבנתי. טוב, אז איך כן? אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ואפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה ברוח השם אשר לאומה בכללה, באותה הטבעה טבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. בנשמת ישראל יש טבע. חוקי הטבע הם שולטים לא רק במערכות הביולוגיות והפיזיות והכימיות ואני לא יודע מה, אלא יש חוקי טבע גם בפסיכולוגיה, ולא פחות מכך יש חוקי טבע ברוח, ועוד יותר מכל זה יש חוקי טבע בנשמה. לנשמה יש טבע, ויש פה טבע טבעי, הטבעה טבעית רוחנית שבנשמת ישראל. נשמת ישראל זה כוח החיים של כלל ישראל, של עם ישראל וכללו דורותיו. כוח החיים הזה זה מה שמכונה בלשון הנבואה נצח ישראל. ונצח ישראל הזה, זרם החיים הנצחי הזה, שהוא מחולל את כל ההיסטוריה הישראלית, יש לו את הטבע שלו, יש לו את הקטגוריות שלו, יש לו את התכונות שלו. ולמה התכונות הן כאלה? בדיוק בגלל אותה הסיבה שהמים הם רטובים. למה אם יש תכונה רטובה? ככה. ולמה למה לטבע של נשמת ישראל יש את התכונות שלה? ככה. כי ככה התביע התובע את הטבע. והטבעה הטבעית הרוחנית שבנשמת ישראל היא חשה את קשר החיים של האומה עם הארץ הזאת. התביעה הנשמתית, התביעה של הגילום העצמי של החיים, של זרם החיים הנצחי של האומה, אז הוא תובע את יחסו אל את יחסו הטבעי אל הארץ הזאת, כי המערכת של הארץ והאומה, כמו כל המערכת העולמית כולה, זו מערכת אורגנית. יש כולו הוא זרם חיים אורגני שמתגלם במציאות הפיזית והפסיכית, כמו שנשמת האדם מתגלמת בו בצורה פיזית וגם פסיכית ורוחני, וכל זה זה הופעת החיים של האדם הפרטי. כך גם האדם הקולקטיבי, רק האדם הקולקטיבי, האנשים בו הם חלק מהמולקולות של האדם הקולקטיבי. וכללות, כל שיעור הקומה של האדם הקולקטיבי, זה עניין אחד עם הארץ שלו. ועל כן, יש את תחושת החיים שנמצאת בנשמת האומה, והיא זאת שמחוללת את מופע החיים האלה בחבל ארץ הגיאוגרפי הזה. ותכונת החיים הזאת, כמו שהיא מחוללת את עומר החיים ההיסטורי של האומה הזאת על כל מופעיו, היא גם מחוללת את תכונת החיים היותר מהותית של כל פרט ופרט מפרטי עם ישראל. זה מה שנקרא נשמת האומה. כשהיא מתפרטת, אז היא מופיעה בטיפות חיים פרטיות, שכל טיפה היא נקראת נשמה, שבסוף הופכת להיות לסובייקט אינדיבידואלי, שבו כל אחד מאיתנו קורא וחש את המילה אני. וכל יחיד, רוח השם של האומה בכללה, שמופיע באותו תכונת החיים הנצחית של האומה, עם התבניות המיוחדות שלה. זה גם מה שמחולל רוח השם של האומה בכללה, שמחולל את אופי חייה וטבע טבעה נשמתי, נותן גם את תכונת טבע הטבע נשמתי בטבע הטבע נשמתי של כל יחיד ויחיד. רטיבות הנהר היא תכונה עצמית לכל טיפה בו. ויחס החיים לארץ ישראל של כללות האומה, אז הוא יוצר את הום היחס הנשמתי של כל יחיד בעם ישראל אל הארץ, כמו יחסה של האומה אל הארץ. התטמעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, היא שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של הרגשה הבריאה. אז התכונה הלאומית היא מופיעה בחיים בראש ובראשונה כתכונה חיונית, כתחושה חיונית. ואת החיים אנחנו חשים בראש ובראשונה בהרגשה. ומילא גם היחס הלאומי שלנו בראש ובראשונה, במקום שהוא שפוי, במקום שהוא נורמלי, במקום שהוא בריא, אז היחס הלאומי הוא בראש ובראשונה מופיע בהרגשה. והרגשה, כמו שיש יחס של כל בן לאומה לאומתו, כי יש לו רגש לאומי, באותה מידה, אז בבת אחת, עם הרגש הלאומי, יש לו רגש ביחס לארץ שלו, לארץ של העם שלו, שהיא בעומק העניין אצלנו, זה פשוט ארץ העם, שזה עצם העם, ואתם תהיו ארץ חפץ, אמר השם צבאות, וכפר אדמתו עמו. אדמתו שהיא עמו, ועמו זה אדמתו, ואדמתו ועמו זה אותו עניין. והרוח השם אשר לאומה בכללה, הטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, היא שולחת את קוויה. אז רוח, ואני עברתי ממשל הרוח למים, עכשיו נעבור לשמש. שמש החיים הישראלים, היא שולחת את קרניה, שכל נשמת יחיד זה קרן אחד מן השמש. ותכונת השמש מופיעה בכל קו אור שלה. והיא שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של הרגשה הבריאה. צבעים בכתבי הרב, צבעים, גוונים. צבעים זה כמו בשפה, יש צבע ויש גוון של הצבע. אבל הצבעים והגוונים בכתבי הרב הם משמשים במשמעות של הפרטים שהם מפרטים, יוצאים מן הכלל, על מנת לפרט את הכלל ולגלות את עושר מכמניו. מסביר הרב את זה ברור בשם בעולת ראייה, בכלל ופרט וכלל יתדן אלא כעין הפרט, שעין הפרט זה משמעותו עינו כעין הבדולח. זאת אומרת, פרט שיוצא מן הכלל, הוא בא להוציא את הכלל מסתמיותו, מכלליותו המופשטת, ולתת לו את המבע למלוא עושר מכמניו, שרק עם שבירת האור אתה יכול לגלות את כל זוהר שלל צבעי הקשת. והמפרט הזה הוא מגלה את היופי הפנימי שהוא כמוס באור, עם כל נשגבותו של האור, עם כל עליונותו של האור, מכל מקום, על ידי המפרט שלו הוא מתרבה, מתווספת בו האיכות, או נחשפת בו האיכות הגלומה, הסתומה, הנעלמה בצורתו המקורית, באורו המקורי. וזה עניין הצבעים. הצבעים הם באים לגלות איזשהו אספקט, איזשהו בחינה פנימית בלועה בכלל, ועל ידי זה הפרט הוא לא נפרד, אלא הוא אינו אלא מגביר את עומק הכלליות שבכלל, את מלוא עושר החיים שבכלל. אז לצורך הרעיון הזה הטרמינולוגיה היא תהיה צבעים או גוונים, כי פרטי הפרטים שהם הולכים ומגוונים את הצבעים. על כל פנים, פה נשמת ישראל שולחת את קוויה בצבעים טבעיים, הכללות, נשמת ישראל זו הכללות, והנה היא הולכת ומגלה את כל גווניה, את כל גווניה של הכללות, בכל מפרט הנשמות של כלל ישראל, שבזה כנסת ישראל מתעשרת בכל מופעיה. כי באמת, שהספר פה נגיש כל כך, אז אני לא אתאפק מלהרחיב לכם טיפלה. כמו שהרב כותב פה, צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה. וכולי. את כל האורות כולם שבקרבה צריכים להוציא מחביון הגניזה. עמוד ממדלת. את כל האורות שבקרבה צריכים להוציא מחביון הגניזה לאור החיים. החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה. מארץ ישראל פורח הכל. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שמה הוא. מציון מכלל יופי. כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל, שהוא עצור בפנימיות רוחו בעוצם תשוקה ואהבה. אם היא גלויה או מסותרת, זהו רק חילוק דרגאי, אבל הקישור הנשמתי ישנו. ושלבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל כוחות, מהכוחות הפנימיים והחיצוניים וכולי. על כל פנים, זו הנקודה. צריך להוציא, לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה, להוציא מחביון הגניזה לאור החיים, את כל האורות, והחוש הרוחני רואה שאבוקת ישראל תעלה מארץ ישראל באמצעות אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, שכל אחד ואחד בתור פרטי שמה הוא. מציון מכלל יופי. היופי הוא ההרמוניה, המתאם שבין כל הפרטים אל הכלל. זה היופי. וזה צריך לצאת מארץ ישראל. כי כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. על כן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כי עמך מצד כלליותם הם צדיקים, הם ירשו ארץ. וירישת הארץ זה, ככה אומרים בלשון התנך, עולם הבא, חלק לעולם הבא. ועמך כולם, מצד כלליותם, אבל עמך כולם ודאי ירשו ארץ, כי הארץ זה עמך כולם, זה כמעט אותו דבר. עולם הבא בלשון התורה, זה נקרא נמיני נאסף אל עמי, נמיני נאסף אל אבותיי. או ירושת ארץ, זה אותו דבר. עמי, אבותיי, ירושת ארץ, אותו דבר. ומכל מקום, המהלך דלת אמות בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. כי לכל יחיד יש דלת אמות. מה זה יחיד? דלת אמות זה רשות היחיד. של כל יחיד. רשות היחיד של כל יחיד זה חלקו, כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. והוא עצור בפנימיות רוחו בעוצם תשוקה ואהבה. זה נמצא שם, בדיוק כמו לכל יחיד ויחיד בעם ישראל יש נשמה, אם הוא מודע לה או לא מודע לה, זה לא משנה את העובדה האובייקטיבית, ובהתאם לכך זה לא משנה העובדה אם תודעות הנשמה חיות באישיותו או תודעות הנשמה כמוסות באישיותו. זה באמת משתנה מכל אחד ואחד, כל אחד ואחד על פי מדרגתו השכלית והמוסרית, בהתאם לכך הזיקה בינו ובין נשמתו. ובזה יש מדרגות לאין קץ. ומכל מקום, אין מדרגות ביחס לעצם העובדה שיש נשמה לכל אחד, כולם. וממילא, בהכרח של כל אחד יש יחס לאומה, בין כל אחד, זאת אומרת, זה מוחלט שלכל אחד יש יחס לארץ. והיחס הוא תהומי, הוא יחס נשמתי. הוא עצור בפנימיות רוחו, בעומת שוקה ואהבה. הנשמה של כל יחיד היא משתוקקת לארץ ישראל, והנשמה של כל יחיד היא אוהבת את ארץ ישראל. היא עומדת על סגולת קדושת ארץ ישראל, והיא במלוא עומק חיבתה. רק עכשיו הבעיה זה רק להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. איך זה יוצא מן הכוח אל הפועל? על ידי ההרגשה, אורחות ההרגשה הבריאה. ככל שהולכת ומתגברת הרגשה הבריאה בבניה של האומה, כך ישנה התנוצצות נשמתית יותר אותנטית. אז הנשמה מופיעה בצורה יותר בריאה. כי כוח הנשמה הכללית של האומה, ככל שהיא תופיע יותר, אז השמש תצא מעבר למסך העננים, וממילא היא תאיר על פני הארץ. וכל קרן מהשמש הזאת היא תיקוד ותאיר במלוא עוצמתה. ותתגבר ההרגשה הטבעית, הבריאה. זאת אומרת, זה מצב אובייקטיבי נתון, ופה אין כל כך הסמרה איך מגבירים את זריחת השמש. רק יש פה מין קביעה כזאת שהשמש פועלת את זה. זה נושא בפני עצמו עכשיו, לחשוב איך להגביר את זריחת השמש, או להסיר את העננות המפריעה בפני זריחת השמש. מכל מקום, זו השיטה להוציא לפועל את עומק חיבתה של ארץ ישראל, לא רק, לא בנשמות בניה, אלא בלבבות בניה. כי בלבבות, מבחינתם החיצונית, אז מן הסתם יש איזה יחס לארץ ישראל, אבל זה משתנה מאדם לאדם. וצריך להגביר את זה, צריך בור ליבב, צריך כנראה ניקיון כפיים שיוביל לבור הלב, שיחשוף את בור הלב, כי יש צד שהלב הוא בר, אבל צריך להגביר את זה, ואפשר להגביר את זה, וצריך. על כל פנים, זה חצי המשפט הראשון. בחצי השני, אז הוא אומר, יש דרך אחת והיא יצא מאוד מאוד, מאוד מאוד בסיסית, מאוד מאוד מהותית, לעניין הזה שהיא ודאי עובדת. על כל פנים, אם רוצים למצות את אור שמשי שהופיע, שתמיד יזריחה בזריחתו העליונה, זה פונקציה של עמידה של רוח הקדושה העליונה ממלאת חיים ונועם עליונות למעלה קדושה העליונה במוקי המחשבה הישראלית. כדי להזרים את זרם החיים הנשמתי בלבבות בניה של כנסת ישראל, במפרט הופעותיה של נשמת האומה, מה שעושה את זה, זה פעולה נשמתית שהיא נגרמת כתוצאה מרוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון והמוקר המחשבה הישראלית. ישנם בעם ישראל, כמו בכל חברה בעולם, אז יש את אנשי האיכות שלה, ואנשי האיכות של החברה בישראל זה קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. ישנם אנשים כאלה, מן הסתם הם גדולי תלמידי החכמים, אולי הם הידועים ואולי הם שייכים לאותה אגדה, לאותו פולקלור מהותי, סודי של תורת ישראל, שמדבר על למד ואף צדיקים, לא יודע. על כל פנים, ישנם קדושי רעיון ועמוקי מחשבה ישראלית, וכשהם קדושים ברעיונם והם עמוקים בחשיבתם הישראלית, אז הם חיים בספירה, באטמוספירה, בתחושות שהרב קורא לזה פה חיים ונועם עליון, רוח קדושה עליונה. הם חיים בספירת הקדושה, הם קדושים מהאנשים האלה, כי יש עומק מחשבתי נאות וקידוש רעיון בגובה המספיק, כי אז זה מה שעושה את האדם לקדוש. וכשישנם אנשי איכות כאלה, אז הם חיים באמת, מה שעושה אותה, את היחידים לכל כך קדושים, זה במה שהם מאוחדים לחלוטין עם תכונת החיים העצמית של נשמת האומה. מה שהאינסטינקט הקולקטיבי של האומה בכללות דורותיה חש ופועם וזורם ושואף, ואופי חייו אצלם זה מתרגם לתחושות זהות, לאותם שאיפות, לאותם תובנות, תודעות וידיעות. יש להם ידיעות מיוחדות. למשל, טיפוסים אלה, כמו אלה אנשים שאנחנו קוראים עכשיו את הספרים של הרב צידה, שכדוגמתם יש כל גדולי ישראל שהם ברמה הזאת ומעלה. כי מתחת לזה חוששני שזה לא מספיק. אבל גדולי ישראל שראויים לתואר גדולי ישראל, לא אלה שיוצרים אותם בהבל פה, אלא, ושוב, זה לא נושא של שיפוט חברתי חיצוני, זה במקום שזה נכון, במקום שזה כך, ובמקום שיעיד עליהם יודע תעלומות. כי אנחנו עכשיו, זה אין ענייננו להצביע על מישהו קונקרטי, אנחנו יכולים לשער ביחד לאנשים קונקרטיים. אני אומר, הרציוד הערב, זה אני משער שזה כך, כשאני השערתי לגביי זה ודאות מוחלטת. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו לזהות בדיוק מי. מכל מקום יש. שישנם קדושי רעיון עמוקי מחשבה, כי אז ספירת החיים שלהם סוחפת בחשאי את כל החברה כולה, שהיא חיה כחיה אחת, כפסיכיקה ציבורית אחת. כי ישנה אורגניות, כי אומה זה זרם חיים אחד, וכמו שגוף אחד אז הוא מונע כתוצאה ממחשבות שמתרחשות בכמה תאים במוחו, והוא כל כולו מושפע מזה, אז ככה זה אופי החיים ואופי התרבות ואופי הרגשות ואופי התודעות ואופי התחושות ומדיניות החיים הקונקרטית והמנטליות וכל החיים כולם הם מושפעים בצורה מאוד כבדת משקל שמעצבת את אופי חייהם של כל מקלות ריבות עם ישראל כתוצאה מהפעולה של אנשי הנשמה האלה, אנשי המוח האלה, אנשי הלב האלה, קדושי הרעיון, עמוקי המחשבה הישראלית. וכשהם חיים באותו נועם עליון, נועם עליון זה שם קוד ידוע, עליו אנחנו מתפללים במוצאי שבתות, או וינועם השם לוקן עלינו, עושה ידינו כל עלינו, עושה ידינו כל עלינו, הנועם הזה, זה אותה שכינה עליונה, שבירך אותה משה, את מקימי המשכן, אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, שנאמר, וינועם השם לוקנו עלינו, מעשה ידינו כולנה עלינו, מעשה ידינו כולנו. הנועם העליון הזה, זאת האידאה אלוהית שהרב מדבר עליה למהלך האידאות, שזוהי ספרת החיים שמופיעה באומה, כשהאומה היא נמצאת במרום הצבא. זו הייתה ספרת החיים של כל תקופת מאות השנים של בית ראשון, שיצרה את... אצל יחידי הסגולה את היכולת הרוחנית הנבואית ורוח הקודש, ובכל האומה כולה יצרה מין אטמוספרת חיים כזאת שאנחנו יכולים אפילו לא לדמיין אותה, כי היא פשוט מעבר למערכת המושגים שלנו, מעבר למערכת ניסיון החיים שלנו, שאנחנו כדוגמתו יכולים לעשות אקסטרפולציה ולהגיע לידיעה סגורה או ברורה של העניין. אני יודע, כי אין חלום, כי אין השערות עמומות, אנחנו יכולים לנסות לפנטז, אולי זה אפילו טוב, אבל לעולם אם נדע את מגבלותינו ונכיר שהדבר הכי ברור שאנחנו יכולים להגיד בנושא הזה שאנחנו לא יודעים. ומכל מקום, ספרת החיים הזאת, שם אז זה היה השמש הגדולה שהיא זרחה במלוא חיינו וכדרה שימשנו, שקעה שימשנו, וכיום לא נשאר מזה, זה מה שמעט, השמש הזאת היא אותו, היא אותה, בוא נחזור חזרה אל הרוח, כי השמש הזאת התהפכה אצלנו ממים לרוח ולשמש, עכשיו בוא נחזור אל הרוח, זה הרוח שמעט חורבן הבית יצא רוחנו, עטרת ראשנו, נשארנו רק אנחנו, גוף, בלא נפש, והיצאה לחוץ לארץ, זה הקבר, וכולי, כל הדברים הידועים האלה של הגר"א. אז השמש יצאה, אבל מכל מקום נשאר ממנה כמו שכוח החיים נשאר בגביעה המתה. יש איזו חיוניות, והיא הולכת ומסתלקת עוד ועוד ועוד. בהתחלה כל הגוף מרוכז במקום אחד, זה היה שרידי הנועם העליון, כפי שהופיע במחשקים, שהושיבני כמתי עולם, זאת תלמודה של בבל. אבל הייתה כל האומה כולה גוף אחד. אחר כך נפזרו עצמנו לפי שאול, ועוד היו תלמידי חכמים, שהם בבחינת העצמות, מעמידי הגוף. זה תקופת הראשונים. אז נשאר משהו מהנועם הזה בחיוניות, העצמותית של העצמות תלמידי החכמים, אבל נרכבו גם עצמותינו. לא נשאר מאיתנו כיום, אומר הגר"א, בתקופת האחרונים, אלא רק תרוות של ריקב שחה לאפר נפשנו, אנחנו מחכים לרוח העליון. מכל מקום, מי שכותב דבר כזה, זה סימן שהוא שרידי עצם, או שהוא הלוז. אז גם בזמן שכולנו כבר מצב של תרוות של ריקב, שחה לאפר נפשנו, כי כבר לא נשאר מהנועם הזה כלום, מכל מקום נשאר. והנועם הזה זה הקשר לארץ ישראל. קשר חי וחזק לארץ ישראל. ועובדה שהוא נשאר, כי הנה חזרנו ארצה. וזה התעורר, והיה בכוחו לקום בתחיית המתים, ולקום ועם כל התרוות של ריקב, טוב, תגידו, זה נקרא הערעת רוח ממרום, אבל יערה השם רוח ממרום, ואנחנו בתחיית המתים. טוב, על כל פנים, הרוח הזאת ממרום, זה הנועם. הנועם או השמש, או תודעת החיים שבה חיים יחידי הסגולה המהותיים של עם ישראל, שהם באמת, באמת, הם אנשי הרזים, באמת. לא, שוב, לא אלה שנקראים בימינו מקובלים, ברחוב. אבל אלה שהם באמת רואים לתואר הזה. אז הם ששייכים לסוד החיים הפנימי של האומה, שקשורים עם זה, אז חיים את ארץ ישראל. והחיים של ארץ ישראל זה בעצמו עולם הרזים. עולם הנשמה הכללית של כלל ישראל. על כן, הפסקה הבאה שם באורות, אז היא אומרת שעל ידי התרחקות מחוכמת הרזים, אז כל ארץ ישראל נעשית מטושטשת. כל האוריינטציה נעשית מטושטשת, והתפיסה מטושטשת, והכל נחלש. אבל קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית, הם בעצם הווייתם, הם, איך נגיד, פותחים את השיבר. ואז יש זרם חזק של הנשמה, עד שהשמש הנשמתית זורחת את זריחתה העליונה, וזה פועל על כל הנפשות. ועל אף שלא בהכרח מישהו מכיר את האנשים האלה, קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית, ולא בהכרח מישהו שומע עליהם, או שומע מהם משהו. מכל מקום, הם הגיבורים הראשיים של כל הדרמה הזאת, של התעוררות חפצה של האומה, לשוב אל ארצה, אל מקומה, אל שפתה, שמתגבר הרגע של לאומי, זה פועל יוצא של שילוב שני דברים, נשמת האומה, נקרא לה אובייקטיבית, והפעולה של קדושי הרעיון עמוקי המחשבה. יכול להיות שפעולה כזאת היא גם פעולה מצטרפת, ומתמשכת ומצטרפת, דור לדור, ישבח מעשיך, וחסידיך יברכוך. כי השתפכות הדורות והתעלותם, זה כתוצאה מברכת החסידים, שהם פועלים על הנשמות, שהולכות ומתעלות, הולכות ומשתחזרות, הולכות ומתקדמות, אם כי על פי רוב בעניינים נשמתיים הדברים הם לא כל כך אבולוציוניים, הם יותר התפרצותיים, הם יותר פתאומיים, פתאום מופיעה הנשמה. ומכל מקום, יכולה להיות גם אבולוציה בדברים האלה. כל פנים, הפעילות הפנימית, הרוחנית, שוב, לא ידעתי ויטיב, לא שאני באמת יודע מה עושים שם, ואיך עושים שם, ואיך זה קורה שם, אבל בהשערה, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, או שזה פעילות באותו רגע, או שזו פעילות מתקבצת של עבודת דורות של קדושי רעיון ועמוקי המחשבה הישראלית, או אפשרות שלישית שגם וגם. מכל מקום, זה ודאי פועל. מזרחתי את זריחתה העליונה על פי המידה. זאת אומרת, הם הווסטים של העניין הזה. כשהם יהיו בשיאם, אז הזריחה ותודעת ארץ ישראל תהיה בשיאה. כי הם לא יהיו בשיאם, אז יהיה פחות. אבל מכל מקום, הרגשה בריאה, איכשהו, באיזשהו מקום, היא תמיד נמצאת בלבבות של כולם. גם של הטיפוסים היותר רחוקים מכל קדושת רעיון ועומק מחשבתי בישראל. מכל מקום, גם אנשים כאלה, הם, יש להם נשמה, וממילא יש להם קשר לארץ ישראל. וכל עוד הארץ לא הקיע אותם, וכל עוד הארץ מושכת אותם, אז זה סימן שעוד לא, עוד לא עבדה עוד לא עבד הרישום של הספירה הנשמתית הכללית שלהם. אז הם עדיין שייכים לעמך כולם. הם עדיין בכלל הכללות. והכוח הנשמתי הכללי פועל עליהם, ועל כן הם צדיקים וירשו ארץ. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, כן. אני, זאת אומרת, אני עוקת אדמה אם אי אפשר לקרוא את זה. כתוב מפורש נגד זה. כי אומרת, הוא מזרחת, היא. מי מזרחת? נכון? מזרחת היא, נשמת ישראל, את זריחתה העליונה, על פי. היא לא אומר, היא מזרחת זריחתה העליונה ב. בלבב קדושי הרעיון והמוקי המחשבה הישראלית. שאם היה כתוב כך, היה אפשר להבין את מה שאתה רוצה להבין במשפט הזה. המשפט הזה הוא משהו אחר, מדבר על משהו אחר. הוא לא מדבר על מה זורח בלבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית, אלא שההטבעה הטבעית הרוחנית שבנשמת ישראל היא שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של הרגשה הבריאה, ומזרחתי כנראה, אם אפשר, אני אוסיף מילה שלא כתובה פה, אבל זה יתאים לרוח המשפט. ומזרחתי שם, בכל האורחות של הרגשה הבריאה, את זריחתה העליונה, איך? כפונקציה על פי של המידה של רוח הקדושה העליונה, ממלאת חיים ונועל מיליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. כלומר, מה שכתוב פה שיש קדושי רעיון עמוקי מחשבה הישראלית, כתוב שיש רוח קדושה עליונה שממלאת חיים ונועם עליון את לבבם, ועל פי המידה של הקדושה שממלאת חיים ונועם עליון את לבבם של קדושי הרעיון, ישנה זריחה עליונה של של נשמת ישראל, שנשמת ישראל שהיא שולחת את קוויה. קוויה זה קווי זריחתה. השמש היא מאירה בקוויה. קווים הם קרני אורה של השמש, אבל קווי השמש זורחים את זריחתם העליונה כפונקציה של הקדושה ממלאת חיים בנו ומלאות לבב. ככל שכל אחד, כל אחד שהוא מתקרב להיות יותר קדוש רעיון ועמוק מחשבה, אז על ידי זה, אז הוא יותר משפיע. נכון. ובכלל, אני, איך שאני אמרתי, אני לא חושב שצריך להבין שמה שהרב אומר פה, שהוא מציין פה את הדרך הבלבדית, לגרום לאהבת ארץ ישראל. זה לא הנושא שלו, הוא לא אמר את זה. הוא אמר שאהבת ארץ ישראל נמצאת אצל כולם, והיא תגיע לאופטימום שלה, יכולה להגיע לאופטימום שלה כפונקציה של היחידי סגולה. אני נכנס עכשיו לדיון, וממילא אתה יכול להבין שישנם, איך לא לאופטימום, איך להגביר את העניין. אז יכול להיות עוד מיליון ואחד דרכים. אבל מכל מקום הוא רק ציין שאהבת ארץ ישראל היא נמצאת בצורה טבעית, והאופטימום שלה זה פועל יוצא של היחידים. בביניים, מון דברים האלה. אנחנו יכולים גם בלי היחידים. זאת אומרת, אם היא עושה את דרכה בכל האורחות של הרגשה הבריאה, אז מזה נגזר בלוגיקה פשוטה. הגבר את הרגשה הבריאה, וממילא תגבר אהבת ארץ ישראל. עכשיו שאלה, איך מגבירים את הרגשה הבריאה? טוב, צריך לשבת על המדוכה ולחשוב. אבל אני מתאר לעצמי שיש הרבה תשובות. כל התשובות נכונות. בסדר. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, אין לה פרי הראוי לקיום. כי זה היסוד, כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. צפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. פה הרב יוצא כנגד האוריינטציות שבפסקה הבאה אתם זוכרים מן הסתם. הרב יגיד שם באורות שזו שיטה מעטת הלשד שצריך להילחם כנגדה. אותה שיטה מעטת לשד שהיא מתנכרת לרזים ומעלה תופסת את הארץ, הממלכה וכל תוכני האומה בבניינה, זה מעניין אותה בתור אחד ממקצועות התורה במקרה הטוב. והאוריינטציה הזאת היא בעצמה מעידה על הדלות של העמדה הזאת. במסגרת זאת, העמדה הזאת היא גם יכולה לעלות על ראש שמחתה את המטרה של קיום היהדות בגולה. ולצורך זה, אז היא עושה מניפולציות רעיוניות או הגותיות או אמוניות להסברה לציבוריות הרחבה, ומשתמשת במושג, בנושא של ארץ ישראל, במה שהיא שמה אותו באוריינטציה שמשית. ארץ ישראל זה אמצעי למטרה של הביסוס של עם ישראל בתורתו, במצוותיו, ואנחנו, על אף שאנחנו כיום בגולה, ארץ אומנם אין לנו, ממלכה אומנם אין לנו, אבל את העיקר נשאר לנו, כי האמצעי אין לנו, אבל יש לנו את הנכס שרכשנו באמצעות האמצעי היקר ההוא, והערך עצמי של היותנו עם השם ועם התורה ועם היהדות ועם הקודש ועם הדת, שאמור לשמור על אצילות רוחו ועל יעודו כאור לגויים, ובכל מקום שהוא בעולם ירגיש את עצמו בשליחות להופעת הקדושה שתתרבה על ידי שמירת התורה והמצוות, זה יהודינו וזה תפקידנו, והכל נתון מכאן ואילך לבחירתנו החופשית, ואנחנו לא מוגבלים בתחום הזה במאום. האוריינטציה הזאת, הרב מתקומם כנגדה. הוא אומר, זה כוונה טובה ומעשה לא רצוי. מחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, אתה מסביר, בשביל מה הייתה צריכה ארץ ישראל? כדי שעם ישראל יתגבשו במקום אחד, ויפתחו שם את תרבותם, ויתרגלו בשמירת התורה והמצוות, ואז הם יגיעו בשלים אל יעודם, לחיות חיים תוריים, מצוותיים, באור השם, בכל מקום שיהיו. ואפילו כשהסברה הזאת באה כדי לבצר על ידי את הרעיון היהדותי בגולה, כי אם אנחנו חושבים שעכשיו בגולה אנחנו מתים, ויצא רוחנו, עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו תרבד של ריקה, וממילא מה משמעות, מה אנו מחיינו, מה משמעות למעשינו. הרעיון הזה הוא יוצר דספירציה, ייאוש, רוח מובס, פנימי, בלב כל יהודי. אז צריך לעודד את הרוח היהודית ולהלהיב אותו בהכרת הערך של קיום המצוות שלו. אז זו הדרך. על אף שאנחנו בגולה, זה לא אומר שאתה לא יכול לקיים מצוות. זה לא אומר שאתה לא יכול לשמור תורה. ועד רבה, זו המטרה העליונה של חיינו בכלל. וכל מה שהיינו בעבר זה כדי שנגיע למצב, ואנחנו עכשיו נמצאים בו. התורה מונחת בקרן זווית, כל אחד קראו לבוא ולאחוז בה ולחיות על פיה. אז הנה, זה ייווצר, באוריינטציה הזאת, ייווצר את הרעיון היהודי בגולה, לבצר, לחזק. וזאת כדי לשמור את צביונו, לאמץ את האמונה והיראה והחיזוק על מצוות המעשיות בצורה הגונה. כן?
לא,
מצד מה שהיה. הסברה הזאת היא לא כל כך מדברת על ארץ ישראל מצד מה שיהיה. כי אם ערכה הוא שמשי, אז פחות או יותר מילאה את תפקידה ארץ ישראל. סליחה?
יהיה לו תפקיד בעתיד. מקום שבו
אתה מדבר על מודל תיאורטי, ואני מדבר על משהו קונקרטי. שהרב מדבר פה על כנגד אידיאולוגיה קונקרטית, שמה שתיארתי פה היא תיאור נאמן של אותה אידיאולוגיה. ובסדר, יכול להיות שאפשר לשפץ את האידיאולוגיה בהערה החביבה שלך.
זאת המציאות,
זה רוב המסעי ביחס לארץ ישראל. זה מה שהם חושבים. בסדר. אני מוכרח להגיד לך שכיום קצת המצב השתפר. כי אני לא חושב שהם חושבים, אתה מכיר מישהו שהוא חושב בצורה כזאת כדי לחזק את היידישקייט בגולה? זה כבר אתה לא מכיר. ברוך השם, אנחנו כבר, אתה מבין, זה לא כל כך לא כל כך הקייס.
מה זה ארץ ישראל? כל שבוע נהיה ביחד, נעשה מצוות.
כשנהיה ביחד, אז כן, גם אפילו יתרה מזאת, אם אתה מדבר על יהודים של כיום, יהודים כיום, תראה, ארץ ישראל זה מקום שעצם זה שאתה נמצא בה, אתה מקיים מצווה. ויהודים מוכנים להגיד לך, לא סתם מצווה. יש גם יהודים שגידו לך, בטח אם תגלה להם שיש רמב"ן שאומר את הספרי ששקולה ארץ ישראל ככל המצוות כולם, נגיד כן, מצווה גדולה מאוד, מצווה שקולה כנגד כל המצוות כולם, גם את זה הם יגידו לך. ובמסגרת זאת אז הם שמחים בארץ ישראל, כי הם אוהבים את התורה ואוהבים את המצוות, ולכן רוצים לקיים מצווה כל כך גדולה וחשובה ששמה ארץ ישראל. וזה נכון שמכלל תומעת האוריינטציה שהרב לוחם כנגדה, הם לא השתחררו. גם מתי שאתה מצטט את הרמב"ן ואתה מקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל מתוך העמדה הזאת. כי עדיין אתה נמצא בתפיסה שארץ ישראל היא שמשית, אמצעית. זאת אומרת, או בוא נגיד ככה, זה ספיחי התפיסה האמצעית של ארץ ישראל. כי ארץ ישראל זה פרט בתורה. יש את התורה, יש את המצוות, הרבה מצוות. שבת היא גם כן שקולה כנגד כל התורה כולה. גם ציצית היא שקולה כנגד כל התורה. גם ארץ ישראל, גם צדקה. יש כמה מצוות ששקולים כנגד, מצוות מאוד חשובות. אבל התפיסה הזאת היא תופסת את ארץ ישראל בתפיסה של חלק מן התורה. הרב קורא לה בפסקה הבאה תפיסה מעטת לשד. שהיא לא מבינה, אין הבנה מה זה תורה. זאת אומרת, לא רק היא לא מבינה מה זה ארץ ישראל, גם תורה היא לא מבינה מה זה. כי באמת, התורה כולה היא המפרט של ארץ ישראל. כי הידות של ארץ ישראל זה הישועה בעצמה. ככה מסיים את הפסקה פה, והישועה וציפיית הישועה זה לא ענף צדדי בתורה, אלא התורה כולה היא המפרט שנשמת התורה כולה היא ציפיית הישועה. התורה באה כדי לגלם את ציפיית הישועה, כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את נשמת ישראל בכללות מכמניה, לצורך זה באה התורה. ומחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, גם לתורה. אז אם כך, אנחנו לא מצד שאנחנו רוצים לקיים מצוות, לכן חשוב ארץ ישראל. ולמצד שאנחנו רוצים את ארץ ישראל, לכן חשוב לקיים מצוות. וככה מדברת גם התורה במובן הכי פשוט שלה. אין המצוות החוקים ומשפטים אשר תשמעון לעשות בארץ, או למען תחיון ורביתם ובתם וירשתם את הארץ. המטרה של קיום המצוות זה כדי שתרשו את הארץ. אז אף פעם לא כתוב שתיכנסו לארץ כדי שתקיימו מצוותיי. כתוב ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומי מירה שהוא בעבור מצוותיו ישמור. אפשר להבין את הביטוי הזה כאילו משמעותו כדי שמצוותיו ישמור, אבל אפשר להבין את זה בעבור שמצוותיו ישמור, זאת אומרת, מאחר שמצוותיו ישמורו, אז לכן נתן להם ארצות גויים ועמל לאומי נירשו. ועל כל פנים, ראשונים ואחרונים הם מבררים שהמטרה של ארץ ישראל בשביל לקיים את המצוות, אז לא תפיסה נכונה של ארץ ישראל. אם כי ודאי שארץ ישראל, אם אתה נמצא בארץ ישראל, ודאי אתה רק שם יכול לקיים את המצוות. אבל הערך של המצוות הוא אינו אלא המפרט של הקדושה הכללית של ארץ ישראל. זו המטרה העליונה, והמצוות הן אמצעי לה. טוב, זה ברור, כי פה זה משפט אלוהי הארץ. הארץ הזאת יש לה את החיים שלה, והיה ואתה לא חי את החיים של הארץ, אז הארץ הזאת היא חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. והיה ואתה לא עונה על הקודקס של אופי החיים הארץ ישראלי, אז אתה לא תסתדר פה. כי הארץ הזאת זה מגיבה כמערכת חיה. ועל כן אלה שלא ידעו את משפט אלוהי הארץ, אז הארץ לא מקיימת אותם. משפט אלוהי הארץ זה כל התורה והמצוות. אז ודאי שאם עוברים את הירדן על מנת שתתנהגו פה על פי הכללים שפה מתנהגים בארץ. אבל עדיין זה לא במשמעות של המטרה של הארץ זה כדי שתשמרו את הכללים. אתם צריכים לשמור את הכללים כדי שתהיו בארץ. והרוח הזאת חוזרת פסוקים, אני ציטטתי 1-2, אבל יש שם ערכתי קרוב ל-10 פסוקים כאלה בתורה, שאומרים כל הזמן, אתה מקיים מצוות, אז תקבל את הארץ. ואותה גמרא שאומרת בסוטה, שבשביל מה משה רצה להיכנס לארץ, וכי לאכול מפירותיה הוא צריך, אלא כדי שיקיימו המצוות על ידי. אז הרב צבי תמיד היה מזכיר את הבינה לעתים, המפורסם של רבי עזריה פיגו, שאומר, הוא לא אומר כדי שיקיים את המצוות, אלא כדי שיתקיימו המצוות על ידי. כי אם אני אכנס לארץ, אז כלל ישראל לא יפסיק לקיים מצוות, ואני אגרום לכך שעם ישראל ישמור את המצוות על ידי, כלל ישראל ישמור את המצוות ולא יגלה מן הארץ, ולא זה בחלק ממה שהלך שם על פי המדרש בבית חנן. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם אתה נכנס לארץ הם לא יגלו. אמר לו משה, והרי טוב. אמר לו, בועל בציון שיקח כאש חמתו, קילה כאש חמתו, שפך השם חמתו על עצים וחילה חמתו בעצים ואבנים. ואם הם יחטאו, אז חלילה תשפך חמתי עליהם. אז אמר משה, ימות משה ומאה כמותו, ואל יפול שערה משערת ראשה. אבל ענייננו, משה נכנס לארץ כדי שהם ישמרו את המצוות. זה הרצון שלו. אבל לא כל מה שמתגעגע לארץ ישראל, זה רק כדי שהוא יוכל לקיים את המצוות. זה לא. טוב. המחשבה על ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי עמדת אגודת האומה, ואפילו כשהיא באה לבצר לידה את הרעיון הידותי בגולה, כדי לשמור על צבנו, לאמץ את האמונה והיראה וחיזוק של מצוות ומעשיות בצורה הגונה, אין לה פרי הראוי לקיום, הקיום. היא תיכשל במבחן התוצאה. אבל היא תיכשל במבחן התוצאה, כי היא לא תצליח לחזק את הרעיון הידותי בגולה בצורה הזאת. זאת אומרת, אולי קצת, אבל זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. ואיך יודע הרב שהיא תיכשל במבחן התוצאה? כי היסוד הזה ראו בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. אתה לא יכול לבסס אמת מתוך שקר, ואתה לא יכול לבסס ערכים מתוך עמדה לא נכונה, עמדה לא אמיתית. והיסוד הזה הוא ראו בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. אין לו תפיסה של עוצמת הקדושה של ארץ ישראל. אתה לא מחנך את התודעה הציבורית לאוריינטציה הערכית הנכונה. אתה לא יכול לבסס ערכים אחרים על ידי שאתה מדכא את ערך הערכים, את סולם הערכים, את המבנה הבסיסי של סולם הערכים, שיכול להיות שהאדם הפרטי בעם ישראל, ואפילו המיליונים בעם ישראל, הם לא מבחינים בבעייתיות האידיאולוגית הזאת. אבל נשמת כל אדם מישראל חשה את זה באופן של אינסטינקט נשמתי, והנשמה בעצמה היא תקי את האוריינטציה הרוחנית המדולדלת הזאת, החלושה הזאת. אז זה לא יחזיק מעמד, כי זה לא עונה על הקימהון הנשמתי. וגם אם במישור התרבותי, הרוחני, הלימודי, העיוני, לא תקום כל התקוממות כנגד זה, וזה יקובל, ועד רבה יעשה רושם, כי קונה לבבות וכדומה ועוד, זה אחיזת עיניים. אחיזת עיניים שיכולה לעמוד דור דוריים, אבל דור דוריים לא מעניינים את חכמי ישראל, נאמני רוח האומה, שלא עסוקה פה באיך מקיימים מדברים, שלא לדבר לקדנציה, אפילו לא לדור, אפילו לא לדוריים. פה עסוקים בבניין הנצח, בבניין מה שלא ישקר. ובקונטקסט הזה, זה לא יחזיק מעמד. וכנגד זה יוצא פה הרב. והרב לא מקל ראש בצורך של חיזוק הרעיון היהדותי בגולה, אבל לא על ידי שקרים ולא על ידי מיתון ערכים והכחשת המהות, אלא האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקור בארץ ישראל. הכיוון צריך להיות דיאמטרלית הפוך אל הקוטב ההפוך, עד שאתה מנסה להקהות את את היחס לארץ ישראל, כדי שהגעגועים והצער והתחושה של ההחמצה ואי הרלוונטיות ואי המיצוי במקום מפילים את הרוח בהחזקת העמדה היומיומית, אז אתה אומר, טוב, תשכחו קצת מארץ ישראל, תשימו לב לערך של מה שאנחנו עכשיו פה חיים ברגע זה, ופה הכל נמצא בידינו והכל טוב. הכיוון צריך להיות בדיוק להפך, צריך להגביר עוד יותר את הגעגוע לארץ ישראל, ולשקע את הרעיון של יהדות הגולה בקישורה לארץ ישראל. זה לא רק יקשר אותה לארץ ישראל, יקשר אותה אפילו ליידישקייט בגולה. ומתקוות ארץ ישראל לקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות, מי יקבל את תכונותיו העצמיות? הרעיון היהדותי בגולה, רעיון היהדות בגולה, הוא יקיים ליקבל את תכונותיו העצמיות. ציפיית ישועה, זה הנוסחה, ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, זה מה שמחזיק אותה. אם היא תצפה לישועה, היא תשרוד. תאבד את תקוות הישועה, היא לא תשרוד. והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. הישועה, כשאנחנו מדברים על הישועה, על מה אנחנו מקווים? אנחנו מקווים ליהדות של ארץ ישראל. יהדות של ארץ ישראל זה עם ישראל שישוב לארצו, וכל סגולותיו, כל תכונותיו, כל הכמיסה הנשמתית שלו תצא מן הכוח אל הפועל בסגנון התרבותי שלו. זו היהדות של ארץ ישראל. זה הגדרת המושג גאולה. טוב, שבת שלום.